בפעמים הקודמות עסקנו במקור כוחו של הסנהדרין, וביארנו שהסנהדרין יכול לייצג את השכינה מכוח היותו מייצג את עם ישראל. הדבר הזה הבאנו לו ראיה מהחניה באילים עם ביאור המחילתא, ספר הבאיר והזוהר, שם 12 עינות מים ו-70 תמרים, שרבי אלעזר המודעי אומר במחילתא, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היו שם 12 עינות מים כנגד 12 שבטי ישראל, ו-70 זקנים כנגד 70 הזקנים, וביארנו שכמו ש-70 התמרים אינם יכולים לחיות בלי עינות המים, כך הזקנים אינם יכולים לחיות בלי עם ישראל. הבאנו את דברי ספר הבהיר, ש-70 הזקנים אין טעמו של זה כטעמו של זה, זה מיוחד במקום, והבאנו את דברי הזוהר שאומר שיש פה אחדות, ומביא את הפסוק בישעיהו, האילים מלשון אילם, שזה כי יבשו מאילים אשר חמדתם, שזה קשור לאילן, ודיברנו על הנהגה של מטה והנהגה שקשורה לכל אחד. אחר כך דיברנו על בשורת הגאולה שנאמרה לזקני ישראל, כלומר דרך זקני ישראל, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו ושמעו לקוליך. משה אמר והם לא יאמינו לי, המדרש אומר הם מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין, ומשה נענש על זה. האבן עזרא הסביר הסבר שהוא ממש פשוטו של מקרא, שהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שהזקנים יאמינו, ומשה אומר שהעם לא יאמינו, והתשובה היא תדבר אל הזקנים ותעשה אותות לעיני העם. אבל בעומק העניין, אם הזקנים יאמינו בלב שלם כמו שאומר הרמב"ן, ממילא גם העם יאמינו, וזה יסוד מאוד גדול שהכל קשור בזקנים. זה קשור גם לסוגיות שאנחנו לומדים עכשיו בעיון, שבסוגיות שאנחנו לומדים בעיון הדין שפער אליהם דבר של ציבור, הסוגיה המרתקת של מערכת היחסים, איפה מוקד החטא, האם בבית דין, האם בעם, האם בשניהם. למדנו היום בירושלמי בצורה מאוד יסודית שהעסק הזה מאוד מורכב, ואני כל פעם שוכח לכם להביא את הספר החדש שיצא של האדמו"ר מקומרנה, שהוא מבאר בצורה מדהימה שבסעיר עבודה זרה בפרשת שלח כתוב מעיני העדה. הוא אומר אם העם חוטא סימן שהפגם הוא בעיני העדה. הוא אומר יש שני סוגי חטאים, יש חטאים של גאווה וזה עבודה זרה והפגם מתחיל בעיני העדה, יש חטאים של תאווה שהפגם מתחיל בעם ומשפיע על עיני העדה. אלה שני כיוונים, זה דברים ממש יפים. הבאתי, תעצרו אותי אם אני מדבר על דבר שלא הבאתי, עד כמה שאני זוכר את כל זה הבאתי. הבאתי את דברי הבבלי בסנהדרין דף י"ז, והירושלמי בפרק א' הלכה ד' בסנהדרין, שמספרי לנו על דרך בחירת הזקנים, כי הרי מספר 70 איננו מתחלק באופן שווה לכל 12 השבטים, ואז הפתרון היה לשים נייר חלק, ובארנו שמה יסוד העניין, שעקרונית סנהדרין חייב להיות מייצג העם. עד כאן הגענו. הדברים האלה מאוד יסודיים, כי לצערי הרב, בכל הספרות שנכתבה על חידוש הסנהדרין, מזמן רבי יוסף קארו, דרך גדולי ישראל, עד התקופה האחרונה, וכולם דנים בשאלות יסודיות מאוד על בסיס הרמב״ם, חלק עיקרי חסר מהיסוד. ומה החלק העיקרי? שסנהדרין צריך לייצג את העם. ולכן, אם חלק גדול מהעם הוא חילוני, כרגע אי אפשר להקים סנהדרין. ואנחנו צריכים להקים מנהיגות שתיצור אמון בעם, ורק אחרי שתהיה מנהיגות שתיצור אמון בעם יוכלו להקים סנהדרין. אני חושב שצריך להתחיל לעשות את זה, אני לא מתנגד. אבל צריך שיהיה בזה מקסימום מנהיגי ציבור. סנהדרין שאינם מייצגי ציבור אינם סנהדרין. הם אפילו לא תחילת תהליך של סנהדרין. ואם הם לא מבינים את זה, הם לא יהיו סנהדרין. אני כן בעד ליצור אחדות בין הרבנים, ליצור דיאלוג בין הרבנים, ליצור דיבור, ליצור אפילו גופים שישרתו את הציבור, ועל ידי זה לאט לאט החברה תיתן אמון. ברגע שלאט לאט יהיה אמון, אז יהיה את הדבר הזה. אם אני לא טועה, הבאתי גם את המדרש שמספר על משה רבינו בפרשת בעלותך, שהוא שאל, שהוא לא יודע מי הזקני, אומר לו, הקדוש ברוך הוא אשר ידעת כעם זקני עם ושוטריו. מה זה זקני עם ושוטריו? זה השוטרים במצרים, שהנוגסים של מצרים הילקו אותם, והם יתייסרו על עם ישראל ולא הילקו את בני ישראל. ועל זה גומר המדרש. לפי שמסרו עצמם ללקוט על הציבור, לפיכך ונסו איתך במסע עם. ללמד לך שישבן הקדוש ברוך הוא למשה. מכאן אתה למד שכל מי שמוסר עצמו על ישראל, זוכה לכבוד, לגדולה ולרוח הקודש. פה יש תפיסת עולם, מי יכול לשבת בסנהדרין? זה רק אדם שנושא בעול הציבור. זה רק אדם שהוא חלק מהציבור. אבל יש גם כן אור חוזר. להסביר את כוונתי. כשאנחנו מדברים על אחדות עם ישראל, צריך לדעת שיש אחדות בשני כיוונים. יש גם יכולת שהסנהדרין תאחד את עם ישראל. כי אם הזקנים כולם מייצגי עם ישראל, ממילא מה קורה? והם כולם מחוברים ביחד, ממילא עם ישראל מאוחד. וזה יסוד שאנחנו בימי ספירת העומר חייבים לעשות אותו בצורה מכובדת מאוד. והעולם רחוק עולם התורה משלמות בעניין הזה. רחוק מאוד מאוד מאוד. ולכן לדוגמה בכ"ח באייר, שהרב אלישע אבינר ממעלה אדומים ארגן תפילה של ישיבות ההסדר, חד משמעית זה בכלל לא היה נושא לדיון, ולא הייתי מעלה את זה לדיון בישיבת רמים, וגם אם כל הרעים היו מתנגדים הייתי מטיל וטו. מכיוון שהאחדות שווה לי יותר מכל דבר. אני מוכן לא להתפלל, לא לאכול, לא ללמוד, כי פירוד בין תלמידי חכמים זה דחיקת רגלי השכינה. ברור לי שמעלת התפילה עם ציבור גדול, גדולה 10 מונים מלהתפלל ותיקים. חד משמעית. ויש ערך מאוד גדול באחדות בין תלמידי חכמים. זאת הסיבה שבכ"ח באייר, ב6 בבוקר יש שיעור שלי בישיבת הכותל עד 7, ואז משם נרקוד לקיר תמך של ההר מתוך כיסופים למקום האמיתי שהוא מקום המקדש, ולא קיר התמך שאין בו קדושה, אלא קדושת בית כנסת ותו לא מידי. הקדושה היא בהר הבית במקום המקדש. זה דבר פשוט. אבל בשביל להגיע לבית המקדש צריך ליצור אחדות. צריך להתפלל מתוך כיסופים לבית המקדש. ואני חושב שאנחנו צריכים לעמול הרבה מאוד על קירוב בין תלמידי חכמים. הרבה מאוד אנחנו צריכים לעמול על זה. כי המצב הוא רחוק מאוד. אומר המדרש, אספה לי 70 איש, זה שאומר הכתוב בעמוס, הבונה בשמיים מעלותו ואגודתו על ארץ יסדה. משל למה הדבר דומה? לפלטרין שהייתה בנויה על גבי הספינה. כל זמן שהספינות מחוברות, פלטרין שעל גביהן עומדת. לפיכך נאמר הבונה בשמיים מעלותו. אימתי כביכול כיסו מבוסס למעלה? בזמן שישראל עשויים אגודה אחת. לכך נאמר הבונה בשמיים מעלותו. אימתי? בזמן שאגודתו על ארץ יסדה. וכן הוא אומר, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי 70 איש. למה? שכינוסם של צדיקים הניה להם, הניה לעולם. אמרתי לכם שהזמינו אותי להילולה של אדמו"ר מקומן, הלכתי כי יושבים שם תלמידי חכמים מסוגים שונים, ספרדים ואשכנזים, מקובלים, ציונים ולא ציונים, ולכולם יש הארת פנים, זה בשביל זה שהיה לי. השבוע לא הייתי בסדר, הזמינו אותי גם כן להילולה של הרמח"ל, שזה היום היה. אבל אמרתי, יש גבול, אין לי כבר זמן, ואני לא בסדר שלא נסעתי, כי זה נגד מה שאני דורש עכשיו. כי אני חושב שיש חשיבות עליונה לחיבור בין תלמידי חכמים, חשיבות עליונה. וצריך למסור על זה את הנפש, וזה לא בסדר שברביעי בלילה לא נסעתי, זה לא בסדר. אבל הייתי מאוד מאוד, גם עייף משהו כלי וגם הייתי צריך להכין עוד דברים, אז אני לא יודע אם זה בסדר שלא נסעתי, כי אני חושב שיש חשיבות עליונה שיש חיבור בין תלמידי חכמים, חשיבות עליונה ממש. עכשיו, סוגיות שאנחנו לומדים בעיון, יש בהם יסודות עצומים ליסודות שלנו. אני כרגע רק אתן פתיחה, מכיוון שלימוד העיון הוא יהיה המשך, ובגמר לימוד העיון אני אתן סיכום על זה, בסדר? לא אכנס לפרטים כי זה לא יסודי. אם בשנה רגילה שלא למדנו עוריות נכנסתי גם לפרטים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי הדיונים צריכים להיות הרבה יותר יסודיים, אבל פתיחה אני כן רוצה לתת. ואחרי זה חתימה, אחרי שנגמור את העיון בעוריות, אני גם אתייחס ואני רוצה לפתור. כל מי שלמד את הסוגיות שלנו, את פרשת פר אלם דבר של ציבור, שהוא קורא את התורה אין ולו זכר לבית דין. מה אתה עושה קרא דניאל? איפה יש זכר לבית דין?
לא, עיני הקהל.
עיני העדה, זה פרשת שלח. ויקרא אין עיני העדה. אין עיני העדה, נעלם דבר מעיני הקהל. אין. ובא רבי, ואני הסברתי לכם מה רבי עשה כאשר הוא הפך גם את הפרשיות, והפר את זה למסרת הוריות, ואומרת שאלה מכוננת, התורה כותבת עיני הקהל, מה קרה מעיני בית דין? ואני חושב שזה מאוד עמוק. בשורש הדברים, ואני אפרט ואעביר את זה במבחן הביקורת בהמשך בצורה יותר רחבה. כאשר נדון במחלוקת רבי שמעון, רבי יהודה ורבי מאיר בצורה יסודית בבבלי ובירושלמי. בירושלמי כבר קצת דנו, אבל אנחנו נשלים את הדבר. בית דין הוא העם, כי זה לא סתם שיש 70 זקנים, זה לא סתם שיש ב-70 נפש שירדו אבותינו למצרים, ולכן בית דין הוא העם, ואם בית דין חוטא סימן שהעם חוטא, ואם העם חוטא זה בגלל בית דין. ויש פה אחריות מאוד מאוד כבדה, את הפירוט ברשותכם אני לא אעשה עכשיו, כי אנחנו נלמד את זה בעיון בצורה מאוד יסודית. כן.
זה שזה לא מופיע בויקרא, קשור גם לעובדה שלפחות מה שאני יודע, יכול
להיות... ויקרא לא היה בית דין עוד.
כן, יכול להיות שאני מפספס, אבל יכול להיות שזה גם לא מופיע בנביאים. הוא מביא לנו פסוק עם קריטי ופליטי, זה לא משהו שמוזכר בתנ"ך יותר מדי, זה מפריע באמצע.
תעזוב רגע את תנ"ך שאתה אומר דברים נכונים, אבל הסנהדרין הוא קם בפרשת בעלותך. לפני זה הם נשמטו אחד אחד מהר סיני. כי בספר ויקרא לא היה בית דין. פרשת פר אלם דבר של ציבור, קורמת אור וגידים בתבניות מסכת הוריות, בעקבות פרשת בעלותך וספר דברים.
יש דילוג מספר דברים לדברי ימים אם אני לא טועה. לא מוזכר אפילו פעם אחת בית דין.
עכשיו, אתה אומר דבר נכון, וזאת שאלה גדולה שאני דן עכשיו באריכות עם שיעור ה', מה היה בבית ראשון בדיוק מפרט הסנהדרין? ברור שכאשר, כמו שלמדנו בשיעור ביום שלישי ורביעי, ברור שבזמן שהיה צינור הנבואה, צינור החוכמה בהיקף הזה לא היה. זה לא אומר שלא היה בכלל, כמו בית דינו של שמואל הרמתי, שדרש המוני ולא המונית, אבל בוודאי בהיקף שלנו לא היה. ואין לי בעיה שהדרשה של רבי, אני אומר רבי מצד המסכם, זה לא שהוא התחיל, של פער אלם דבר של ציבור בחיבור של בית הדין, הוא תולדה של פרשת בעלותך עד עיצוב הסנהדרין בתקופת הבית השני. אני לא רואה בזה בעיה להגיד את זה. זה לא... זה דבר מאוד יסוד. בשביל להוסיף, אני רוצה להוסיף עוד כמה פרשיות שמסבירות שבית הדין הוא העם. וזה יסוד מאוד גדול. וזה עניין פרשת קידוש החודש. פרשת אמור נאמר, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. אומרת הגמרא בראש השנה, ראש בית דין אומר מקודש, כל העם עונים אחריו מקודש מקודש. מביא רב פאפה מקור לדין הזה, אמר קרא, אשר תקראו אותם קריבי אתם. בפסוק לא נאמר שבית דין הגדול מקדש את החודש. אתם זה עם ישראל. יותר מזה, אנחנו יודעים שקידוש החודשים מגלה את כוחה של כנסת ישראל בקידוש החודשים. ועל זה מופיע מדרש בתורת כהנים, שקידוש החודש מועיל אפילו בטעות. ועל זה הקשיתי קושייה עצומה על הרמב"ן, שאין לי פתרון. שכתוב קידשו שלא בעדים. ושבאו עדים ועדו ונמצאו זוממין מניין שיהיה מקודש. כלומר, אם בית דין קידשו על פי עדים, ואחרי זה הזימו את העדים, עדיין הקידוש חל. מניין? והוא אמר שתקראו אותם במועדם. אם קריתם אותם מועדיי, ואם לאו אינם מועדיי, קידשו אנוסים או שוגגים או מוטים מניין שהוא מקודש, תלמוד אומר אשר תקראו אותם במועדיי, אתם אפילו מוטים, אתם אפילו אנוסים, אם קריתם אותם מועדיי, ואם לאו אינם מועדיי. ולכן פלא לי על הרמב"ן, איך הוא מביא ראיה ללא תסור מדין קידוש החודש, שדין קידוש החודש הוא דין ספציפי, הוא דין ייחודי, הוא בכלל לא מייצג את הכל, ולכן זה פלא פלאים. גם מורי ורבי הרב ליכשטיין התקשה בזה, אני לא מבין מישהו שלא מתקשה בזה. אני ממש, כשנפגוש את הרמב"ן אני אשאל אותו, זה ממש לא מובן לי לגמרי לגמרי לגמרי. אבל נחזור לענייננו, בתורה נאמר אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. מי תקראו? עם ישראל. איפה נאמר שבית דין? מה התשובה? בית דין זה עם ישראל. וברור שביחס לקידוש החודש, אוי ואבוי אם כל אחד יקדש את החודש לבד. אתם יודעים מה יקרה? לאחד יום כיפור יהיה ככה, לאחד יום כיפור יהיה ככה. יש פה באזור איזה חווה, שזה טיפוס משונה, החליט שהוא מקדש חודשים לבד. והמשפחה שלו לא מסכימה. אז יש להם שני יום כיפור, שני סוכות, שני פסח, יש להם הכל פעמיים, כי הוא מקדש את החודש על פי הראייה שלו. מוריי ורבותיי, עם ישראל זה אגודתו על ארץ יסדה, זה לא שכל אחד אומר. וזה ששמנו את זה על בית דין, שמנו את זה על בית דין כבית דין שהוא תמציתו של עם ישראל. בירושלים בראש השנה יש אפילו תיאור דרמטי מאוד על היחס בין עם ישראל הקובע את קידוש החודש לבין קודש הבריחו. אומר הירושלמי, אמר רבי סימון, כתיב, מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, איזה אומה כאומה הזאת? בנוהג שבעולם השלטון אומר הדין היום, והליסטים אומרים למחר הדין. למי שומעים לו לשלטון? כולנו יודעים שבנוהג שבעולם עורכי דין מה מנסים כל הזמן? לדחות את המשפט בכל מיני טיעונים. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אמרו בית דין היום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, העמידו בימה, יעמדו סנגורים, יעמדו קטגורים, שאמרו בניי היום ראש השנה. נמלכו בית דין לעברה למחר, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, העבירו בימה, יעברו סנגורים, יעברו קטגורים, שנמלכו בניי לעברה למחר. מה איתה? מה? מביא את הפסוק בתהילים בפי א', כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. אם אינו חוק לישראל, כביכול אינו משפט לאלוהי יעקב. וקריסווה בשם רבי יוחנן, לשעבר אלה מועדי אדוני, מכאן ואלה ראשי תקראו אותם. אמר רבי אלה, אם קריתם אותם ממועדיי, ואם לאו אינם מועדיי. אני חושב שהדבר הזה מבואר בצורה מאוד ברורה, שפשוטו של מקרא זה עם ישראל, ההלכה זה בית דין, וזה לא נוגד את פשוטו של מקרא, כי בית דין יש בו ביטוי של עם ישראל. ולבית דין יש ביטוי של עם ישראל, אם יש לו את 70 זקני ישראל, אבל אם יש כמה אנשים שמחליטים שהם בית דין, הם משחקים בגן ילדים. שום דבר אחר. כמו אותו סיפור שבא אחד לרבי ואמר לו, חלמתי שאני אדמור. אמר לו, את זה צריכים לחלום החסידים. בשביל שיש סנהדרין, צריך שהסנהדרין ינק את כוחו מהאומה. אם הדין הוא דבר השם, אז דברי רב עקיבא בירושלמי, שהיו באים לפני רב עקיבא, הוא היה אומר להם, דו לפני מי אתם עומדים לפני מי שאמר והיה העולם, ולא לפני עקיבא בן יוסף. תגידו לי, אם יבוא אליי בן אדם עם אתרוג, שקנה אותו ב1,000 שקל, ואני אסתכל ואני אראה לו שהאתרוג פסול, ברור שהוא יצטער, נכון? הוא יודע לי על זה שאני הראיתי לו שזה פסול, או יכעס עליי? מה?
תלוי כמה מדוקה.
לא, אם הוא רואה שזה באמת פסול, לא סתם ששיגעתי אותו, כן. הוא יודע לי שהצלתי אותו מקיום מצווה, לא? אז למה אם באים שניים לדין תורה, ואני אומר לך, אתה חייב 10,000 שקל, למה הוא כועס? למה הוא שלא ישמח, הוא איזה כיף שהדיין הציל אותי מאיסור גזל?
אתה חושב שהאתרוג לא יכעס גם?
כן. כן. אני בטוח שאם אתה תביא לי תפילין, ואני אראה לך שהתפילין האלה פסולות, אתה לא תשמח שמצאתי שהן פסולות ואתה לא קרקפת את לומן לך תפילין?
יש מצב שאתה
תאכזב בהתחלה. תאכזב ודאי! הרבה יותר מלהתאכזב, תצטער, זה מכה. גם אני אצטער. ברור. אבל אם אני אראה לך, חסרה מילה. בסדר? בוא ניקח דוגמה. נתת את התפילין לבדיקה, מצאת שחסרה מילה. מה, אתה מודה לשם שנתת את התפילין לבדיקה או לא? זה שאתה עצוב זה לא נושא לדיון. באסה, באסה. אתה תודה שנתת או לא תודה? תשמח מאוד, למה? כי אם לא היית נותן, אז מה היית? פושע ישראל בגופם, קרקפת דלומן לך תפילין. זה מה שהיית? אז הבדיקה הצילה אותך מלהיות קרקפת דלומן לך תפילין, נכון? אתה רוצה לקיים 4 המינים. לקחת אתרוג, ואני מראה לך שבאתרוג הזה יש פסול לגמרי. אז מה אתה תעשה? ברור שאתה תודה לי, תהיה עצוב מאוד על הכסף, תהיה עצוב מאוד. זה ברור, גם אני עצוב יחד איתך, נכון? אבל למה אם אתה בא לדין תורה עם אריאל, ואני עכשיו אומר לך, תשמע, אתה חייב לו 10,000 שקל. אתה תכעס עליי, נכון? למה? למה שלא תשמח שהצלתי אותך מגזל?
אני לא מאמין באמת.
היית רואה שדווקא יש בדיוק הרבני, שהם צריכים להסכים, אז אני לא חושב,
נראה לי
שהוא לא יתאכזב.
זה שהם צריכים להסכים, זה לא אומר שלא יתאכזב, כי כל אחד בטוח, שהשני לא צודק.
לא רואה שהוא לא יודע.
פורמלית, ברור שהוא חייב, הוא חתם על שטר בוררות, זה לא הבעיה, אני מדבר בלי שטר בוררות. אין ספק שהמצב המתוקן שהוא ישמח. וזה מה שאמר רב עקיבא. ואני יכול להגיד, שאני באים אליי לדין תורה, אני עושה שיקול דעת. אם הם אנשים שישמחו או לא. אם אנשים שישמחו, אז אני מוכן לדון. אם זה אנשים שלא ישמחו, אני מוצא דרכים להתחמק. מה הדרך הכי טובה שלי להתחמק? בא מישהו מספר לי, אני שומע, 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 שומע. מהרב, אני רוצה לבוא לך לדין תורה, אני אומר לו, תשמע, אבל אם שמעתי אותך בלי השני, אני פסול לדון, ואז אני זורק אותו, ואז אני שולח אותו למישהו אחר. אני לא מסתיר שהרבה פעמים אני עושה את זה בכוונה, כי אני יודע שזה בני אדם ש... שאלימים, ובמצב הזה זה מה שאני עושה. אבל לרוב אני לא עושה את זה. למה? כי אני יודע שבעולם מתוקן, אבל זה יכול להיות רק מה? אם אותו אדם שאתה הולך אליך, אליו, הוא גם הרב שלך. הוא גם האדם שאתה יודע שהוא מגלה לך את דבר השם. ואז אתה תשמח, נכון? ואז אתה תשמח. אז שאתה הולך למישהו מנוכר, אני לא אומר שלפעמים אין מעלה בניכור. כאשר הריב הוא כל כך גדול, יש מעלה. אבל זה לא האידיאל, זה מראה על מציאות לא מתוקנת בכלל. המציאות המתוקנת שמשה רבינו מנהיג העם שופט, שעשרי אלפים של העם הם השופטים, שהזקנים הם השופטים, ולא ממציאים איזה אדם מהירח לשפוט. אין בזה שום מעלה בדבר הזה. זה עולם של צדק של הרע במיעוטו כדברי אפלטון, ולא של צדק אלוקי של השם ניצב בעדתם. שזה משהו אחר בכלל. טוב, בואו נמשיך. הרמב״ם הלכות קידוש החודש כותב, אין ראיית הירח מסורה לכל אדם כמו שבת בראשית, שכל אחד מונה שישה ושובת בשביעי, אלא לבית דין הדבר מסור עד שיקדשו בית דין ויקבעו אותו היום ראש חודש, הוא שיהיה ראש חודש, שנאמר החודש הזה לכם עדות זאת תהיה מסורה לכם, פותח בבית דין וגומר בלכם. לדרכנו אין פה בכלל שאלה. עדות זאת תהיה מסורה לכם, בית הדין הוא זה לכם, כי בית דין הוא תמצית של עם ישראל.
אם זה באמת ככה, כמו שאבא אומר שזה כזה חשוב, הקדוש החודש זה תמצית, אז למה לא עושים את זה ב-70, 71, כמו מלחמת מצווה, אלא רק ב-7? לפי אחת הדעות, זה היה 3 אפילו.
אני אענה לך. אני לא חושב שזו שאלה, מכיוון שאתה לא צריך הרכב לקידוש החודש של כל הזקנים. אבל עקרונית הם צריכים להיות גוף של בית הדין. ואנחנו נדון בזה בהמשך, בסוף הזמן שדיברתי, שנדון על המעמד של בית דין, מה מוגדר כבית דין, והמחלוקת הרמב״ם והרמב״ם, אני אעריך על זה בדיבור על, על מה שאלת. כרגע אני לא רוצה להאריך בזה. הרמב״ם פרק חמישי, בהלכות קידוש החודש, כותב הרמב״ם, כל מה שאמרנו מקביעות ראש חודש, על הראייה ועיבור השנה מפני הזמן ומפני הצורך, אין עושים אותו אלא סנהדרין שבארץ ישראל, או בית דין הסמוכים בארץ ישראל שנתנו להם הסנהדרין רשות. שומע? כרגע אני מסתפק בזה, בסדר? צריך להבין. שכך נאמר למשה ולאהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, ומפי השמועה למדו איש מאיש ממשה רבנו, שכך הוא פירוש הדבר. עדות זאת תהיה מסורה לכם ולכל העומד במקומכם. ברור שהרמב״ם מפרש את הביטוי לכם על בית דין, ובפשטות מן הפסוק לכם הוא מתייחס למשה ואהרון, וברור שאין סתירה בין כל הדברים האלה. בספר המצוות הרמב״ם כותב דברים נפלאים מאוד על קדוש החודש, ששברו על זה גדולי האחרונים הרבה קולמוסים לבאר אותו, ואני אדון רק בכמה נקודות. כותב הרמב״ם בספר המצוות מצווה קנ"ג, כותב כך: היא שציוונו לקדש חודשים ולחשוב חודשים ושנים, וזוהי מצוות קידוש החודש. אבל מצווה זו לא יעשה אותה זולתי בית דין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. עד כאן דברים זהים למה שהוא כתב ביד החזקה. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהיעדר בית דין הגדול, כמו שבטל הקרבת קורבנות בהיעדר המקדש. ואז מה השאלה שעומד בפנינו אם כך? איך יש חגים היום? הרי היום לא צריכים להיות חגים, כי אם לא מקדשים אז אין חגים. ובזה יטעו המינים הנקראים בכאן במזרח קראים, וזה שורש גם כן שלא יודו בו גם כן זולתנו מכלל הרבנים, והולכים מים באפלה בחשיכה. ודע שחשבון זה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי חודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד, אלא בית הצורך. ובהיעדר חכמים מארץ ישראל אז, אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל שיעבר השני מקווה חודשים בחוץ על הארץ, כמו שעשה רבי עקיבא, כמו שהתבר בתלמוד. ובזה קושי גדול וחזק. וידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה בארץ ישראל, והם יקבעו חודשים ויעברו שנים בפנים המקובלים אצלם. ובכאן שורש גדול מאוד משורשי האמונה. לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. וזה, שיותנו היום בחוץ על הארץ, מונים במנכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבעהו יום טוב בשום פנים. למה? כי חשבון זה לא עוזר. בלי קידוש אין ראשי חודשים, בלי קידוש אין רגלים. אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו זה היום יום טוב או ראש חודש. ומפני אומרם שזה היום ראש חודש או יום טוב, יהיה יום טוב או ראש חודש, בין שהייתה פעולתם זו בחשבון או בראייה, כמו שבא בפירוש, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם, אין לי אלא מועדות אלו. כלומר שימרו הם, שהם מועדות, אפילו שוגגים, אפילו נוסעים, אפילו מותים, כמו שבאתנו הקבלה. כלומר, מה טוען הרמב״ם? למה היום אנחנו יכולים לקדש חודשים? אנחנו לא יכולים לקדש חודשים. אלא בית דין הגדול של הלל, הוא קידש את כל החודשים עד שיבנה בית המקדש, יהיה לנו סנהדרין. זה שאנחנו ביום שני יהיה לנו ראש חודש, זה לא בגלל חשבון אסטרונומי, אלא בגלל שבית דין הגדול קידש אותו. דבר מדהים. ואז הוא ממשיך ואומר פה משהו שלא יתואר. עוד שנייה אחת. ואנחנו אמנם נחשב היום. למה נחשב? כדי שנדע היום שקבעו בו בני ארץ ישראל. לכן תיאורטית, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים, אם יבואו היום מתמטיקאים, אסטרונומים, חשבונות, ויראו שיש טעות, וצריך לעשות שינוי, חד משמעית אי אפשר לתקן את זה. למה? כי זה לא חשבון. גם אם יוכיחו לנו באותות ובמופתים שהם צודקים בחשבון, אנחנו לא נשמע להם. כי קידוש החודש זה מצד זה שקידשו אותו, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטים. החשבונות שאנחנו עושים הם בשביל לגלות מה היה הקידוש שלהם. עוד שנייה אחת, ואז הוא אומר ככה. כי במלאכה הזאת בעצמה מונים מקובעים היום לא בראייה, ועל קביעותם נסמוך לא על חשבוננו. אבל חשבוננו לגילוי מילתא באלמא והבן זה מאוד. ואני אוסיף לך ביאור. אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל לעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין, ולא בחוץ על הארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועלנו אז כלום בשום פנים, לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוץ על הארץ ונעבר שנים ונגמר חודשים, אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו, כי מציון תצא תורה. כלומר, טענת הרמב"ם היא כזאת, שאם, אני מוסיף משפט שאני חושב שהוא כלול בו, בית דין הגדול לא היה מקדש את החודשים, לא היה לנו קדושת מועדות. ולא היה יישוב בארץ ישראל שאנחנו יכולים למנות בית דין, כי אנחנו לומדים באוריות שבארץ ישראל יקרה קהל, ואז אפשר לעשות מהקהל הזה בית דין, לא היינו יכולים לקדש חודשים. היו מגדולי האחרונים שבערו את זה בצורה מאוד דמיונית, ובילדותי חשבתי שהם צודקים, היום אני חושב שזו טעות. והם טענו דבר כזה, שבית דין של הלל, שקידש את כל החודשים לעתיד, הקידוש שלו תופס רק אם יש יהודים בארץ ישראל. ומכיוון שתמיד היה יישוב יהודי גם קטן בארץ ישראל, אז אני בניתי פעם תיאוריה למדנית ממש מבריקה, שלמעשה מי מקדש את החודשים? עם ישראל שיושב בארץ ישראל. אבל מכיוון שצריך בית דין, אז הבית דין של הלל של פעם, שמת, וזה קשור לסוגיות בוריות, הוא מקדש היום בגלל שיש עם ישראל. אז זה פלפול סרק שאין לו בסיס, זה לא כתוב ברמב״ם. מה שהרמב״ם אומר, אילו ימחה ולא יהיה הכוונה, ובית דין הגדול לא קידש לעתיד, זה הכוונה. ברור לי שזה הפשט, זה נראה לי מאוד מפולפל, מאוד יפה, מאוד אסתטי, אבל זה לא נראה לי, כן.
אמרת שאם ימצאו היום טעות בחישוב, אז אנחנו לא, לכאורה לא צריכים לעשות עם זה כלום, נכון? לא נקשיב להם.
גם אם מישהו יעשה את זה, אז זה כאילו הוא עושה היום ראש השנה. זה לא שונה.
מה נפשך? אם אנחנו אומרים שאין לנו, שזה רק גילוי באלמה, אז הנה, אנחנו אומרים שזה הגילוי באלמה הנכון.
לא, גילוי באלמה של החשבון שלהם.
נכון, אבל אם אנחנו מגלים את החשבון שלהם.
הם חשבנו לפי פרמטרים מסוימים. אם אתה חושב שגילית את הפרמטרים הנכונים שלהם, אז ברור שאני אעשה על פי החשבון. אבל אם אתה טוען שהפרמטרים שלהם היו מוטים, כי אתה יודע יותר טוב אסטרונומיה, אין לי בעיה להגיד את זה שהישרים יודעים יותר טוב, זה לא רלוונט.
אבל איך בית דין יכול לקדש לעתיד לבוא בלי ראייה? באיזה כוח?
כל חודש יש
שגים. כי למדנו, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטים.
כן, אבל על פי ראייה כל חודש אתה מקדש, אתה לא יכול לקדש את החודש הבא.
מי אמר? כתוב שאפילו אם העדים זוממים.
כן, אבל אתה צריך ראייה.
אבל העדים שראו, אנחנו הזמנו אותם, אז לא היה שום עדים, איך זה חל?
כן, אבל זה באותו, מקדשים הלל 30, אתה מקדש את השנה הבאה, את השנתיים הבאה.
אז לפני הגלות, אני רוצה להבין דבר כזה, ברגע שאתה חושב שבית דין יכול לקדש גם בטעות, זה אומר שכוח הקידוש על פי הראייה לא מחייב את הראייה.
מחייב עדות לפחות.
מה? ואם העדות היא שקר, הייתי צריך לבטל, אם אתה אומר...
יש קיום של עדות.
מה?
אבל זה עדות שאתה צריך להאמין לה, אתה לא יכול להאמין בכלל על העדות שקר.
לפי דעת הרמב״ם, לפני הגלות, בית דין, מכיוון שיש דין, אתם אפילו שוגים, אתם אפילו מוטים, בית דין לקח את הכוח שלו בדיעבד, ועל פי החשבון, הוא קידש את כל החודשים.
יש דברים לקידוש החודש, צריך שיהיה ראייה, צריך שיהיה עדות.
כי אמר לך שחייבים שיהיה ראייה. אם אתה אומר שאפילו בטעות, זה אומר שעקרונית, אם בית דין יקדש לא על פי ראייה, זה מקודש.
צריך עדות על ראייה.
אבל טעות, ולא מלכתחילה.
מי אמר לך שצריך עדות על ראייה? זה לא מלכתחילה, נכון? זה בטעות, אז לקראת הגלות, זה מצב שהוא לא מלכתחילה. אז בית דין ידע שהאלטרנטיבה שלא יהיה מועדי ישראל לעם ישראל בכלל, אז הוא בא ואומר, אני אלך ואקדש, לא על פי הראייה, לא על פי הדין מלכתחילה, לעתיד, כי מחר לא יהיה בית דין.
באיזה כוח?
הכוח של אתם אפילו שוגעים, זה שזה חל, זה אומר שיש להם כוח לקדש גם לא על פי הראייה.
גם לדין של אתם אפילו שוגגים זה, יש לזה גדרים הלכתיים. מקדשים בליל 30, לא בליל 29. זה לא עובד.
אז זה אתה חושב, הרמב״ם חושב, שהדין של אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטים, שבמציאות שאין יכולת, וזה מציאות שעומדים לפני החורבן, יש זכות לבית דין לקדש את כל החודשים על פי אותו דין. אני מבין מה אתה שואל, אבל הרמב״ם...
לא יודע איך, מאיפה הביא את ההרחבה הזאת ל...
ברגע שאתה מוכן להגיד שיש לך לויס לקידוש החודש, גם אם העדים הוזמו, זה אומר שהחלויס אינה תלויה בעדים, אלא תלויה בבית דין. והדין לבית דין תעשה את זה על פי ראייה. ומכיוון שעומדים לפני הגלות, ואחרת לא יהיה רגלים, אז בית דין אומר, אני נכנס ועושה דבר שהוא לא הנהגה מלכתחילה, כי יש לי את הכוח ליצור את החלות הזאת, זאת דעת הרמב״ם. אני מבין שאתה מתפלא על זה, אבל...
בסנהדרין מדברים שאם לא מקדשים עד ליל 30, בית דין שמעלה מקדשים. זה פותר את הבעיה הזאת.
לא! אם בית דין לא מקדש ב-29, אז הדין של 30, שממילא זה מקודש אוטומטית, ויש מקום להתפלפל, האם את צריך את הקידוש או שזה נעשה אוטומטית. אבל אם בית דין מקדש את... יום ה-30 בתור יום ראשון, כן? את ה-29, לא 29, אלא אחרי הוא מקדש, אז מילא לבית דין שמעלה, אין מה לעשות.
לא, אם בית דין לא מקדש, אז...
אבל הוא כן מקדש, זה מה שאני מסביר לך. שהוא מקדש על פי החשבון, הוא קידש לעתיד.
לא, השאלה ש...
הוא נטרל את השמיים.
אבל למה צריך...
השאלה היא למה צריך נטרל את השמיים? למה אתה צריך לעשות את הפלפול הזה, להגיד בדיעבד, אם לכאורה השמיים מקדשים?
לא.
זה בשביל השאלה. לא, לא יודע, לא...
רק את המעוברים הם מקדשים השמיים. חוץ מזה, גם את זה, זה מחלוקת, זה לא פשוט. אבל רק את המעוברים, לא את ה... רק את המעוברים.
אפשר לעבר את כולם, אבל לא.
אפשר לעבר את כולם, הגזמתם לגמרי, מה זה? אז אנחנו נהיה מוסלמים, מה אתה רוצה? שהרמדאן יצא כל פעם, כל פעם פסח יצא משהו אחר, יש דין שמור את חודש האביב, על מה אתה מדבר?
לא, אתה יכול לראות לפי הירח.
אתה לא יכול, בסדר, אז...
לא, אבל
זה לא... אבל זה הירח, אני לא מבין.
מה הבעיה לתת לשמיים?
מה הבעיה לתת לשמיים?
כן, ואז כל החודשים, זה יותר אמת.
אני אענה לך. א', בגמרא זה מחלוקת. אני לא בדקתי, אני חושב שיכול להיות שהרמב"ם מכריע שגם את המעובר בית דין צריך לקדש. ואז נראה לי השאלה שלכם נופלת. השאלה שלכם נכונה אם נפסוק אחרת. יכול להיות שאם נפסוק אחרת לא נצטרך את הרמב"ם. אבל לענייננו, מה שיש לנו בקידוש החודש זה דבר ברור. תקראו אותם לכם, מי שמבצע את זה זה בית דין, כי יש לבית דין צד של ייצוג האומה. וזה בית דין הגדול היושב בלשכת הגזית. שהוא מייצג את האומה, והבאנו לזה שני תחומים בינתיים. תחום אחד זה הסוגיות בעיון, זה תחום אחד. תחום שני זה קידוש החודש. תחום שלישי שאני אדבר עליו, והוא תחום מאוד מאוד חשוב, זה איך מחדשים את השמיכה. זה שיטת הרמב״ם, אז זה אני אדבר שבוע הבא, כן?
היום נגיד, למה, אם זה באמת משהו שכפי שאנחנו... רואים, לא תמיד נחוץ, אנחנו נחוצים לבית דין שיקדש את החודש, הוא יכול להתקדש בידי שמיים או בבית דין שעבר, אז למה היום, נגיד, לא עדיף לנו לקדש בתור חברה של עצמנו?
כי אין לנו בית דין. מי יקדש?
העם.
העם, איך העם כולו יקדש? יעשה פרלמנט, אתה צריך בית דין. אם רבנים לא יכולים לדבר בינם לבין עצמם, זה סנהדרין. העם, מי זה העם? איך העם יקדש?
רבנים
הזה, ונעשה את זה בעצמנו,
כאילו נדלג על
הקופה.
מי זה עצמנו?
מי זה? מי זה עצמנו? מי הציבור? איך אתה עושה את זה?
לא, ישיבת עתניאל, זה הציבור האמת.
זה מה שנקרא סופי
דן הרב. אז על זה אני אדבר שבוע הבא, על כל עניין חידוש השמיכה. כן. מה? פשוט מאוד, כי... אני אענה לך בצורה הכי פשוטה. הדמוקרטיה שלנו היא מאוד בעייתית. ואני אסביר לך מדוע. כי כל אדם חסר השכלה, יש לו דעה. חוכמת ההמונים, שיש איזה ויכוח פילוסופי מאוד גדול, מה ערכו, אם היית שואל היום את כל האקדמאים, האם הייתם רוצים שיהיה דמוקרטיה שרק אדם בעל תואר שני יכול להצביע? מה הם היו אומרים? ודאי שכן. למה הם לא עושים את זה? איך אפלטון אמר, הדמוקרטיה זה הרע במיעוטו. ברור לי שהדמוקרטיה יש לה יסודות עצומים מאוד בתורת ישראל. מי שחושב שאין לה דמוקרטיה הוא לא מבין ממינו משמאל. אבל הדמוקרטיה בעם ישראל, ברור לי שכאשר גם יקום סנהדרין יהיו דברים של כל האומה. ויעשו. אבל הסנהדרין זה דרך לשאול את העם בלי אריסטוקרטיה של אנשים שמזלזלים בהמון, אלא, לא הייתי קורא לזה אריסטוקרטיה, אלא נציגי ההמון. למה צריך נציגים? אני אסביר לך למה צריך נציגים. צריך נציגים מכיוון שאתה לא יכול לשאול את כולם, אז זה לא רק בעיה טכנית. אם אני רוצה באמת ששיקול דעת יהיה שיקול, אז אני צריך לקחת אנשים חכמים. אבל איזה אנשים חכמים? שמתייסרים על עם ישראל, זה מה שאמרנו. זה לא סתם איזה, ניקח כמה אנשים שמחליטים שהם החכמים ומזלזלים בכולם. לא, זה אנשים שהציבור רוצה בהם, שהם הנציגים שלו באמת. היום אנחנו נמצאים בבעיה מאוד קשה. הדמוקרטיה במהותה היא דבר מאוד טוב. הבעיה שבצורה שהיא מתנהלת, ואני לא נגדה, כי כרגע אין אלטרנטיבה, היא נעשית בצורה מאוד לא טובה. וזה חדר גם לעולם הרבני, ולכן היום אין שום מעמד לעולם הרבני. אני אסביר את הכוונה. כאשר הפריימריז דבק בעולם, כל אדם אומר אני. אדם בעל מידות ירצה להיות או לא? האם אותו אדם שאומר אני ונכנס לזה, הוא באמת מייצג ציבור? או אולי צריך להיות מצב שבן אדם שאיננו רוצה, הציבור בא אליו ואומר לו, אנחנו מבקשים. אם היה תלוי בי, הייתי עושה כמה חוקים, גם בקונסטלציה של היום. הייתי עושה חוק שאין זכות לאף אדם להציע את עצמו לשום משרה ציבורית. אין זכות לאף אדם. יש זכות למי? לחברים שלו. להגיד, ולקבוע כללים, כאשר בחוק היה צריך להיות שלאדם הנבחר אסור לצאת מביתו ואסור לעשות שום פעולה בשביל שהוא ייבחר. אספר לכם סיפור, סיפר לי חברי הרב מיכה עלי והיום הרב של פתח תקווה, שבזמן הבחירות לרבנות הראשית שנבחרו הרב בקשי דורון והרב לאו, אז אחד המועמדים היה הרב חיים דוד הלוי. הוא היה אדם ראוי בוודאי. והיה אנשים שניסו לדאוג שהוא יבחר. באו אליו ואמרו לו, תשמע, אם אתה לא תצא ותיפגש, לא יבחרו בך. אז הוא אמר להם, אז שלא יבחרו בי, אז אני לא אהיה רב ראשי. שנבחר, נדמה לי, זה הרב ניסים, אומר, אני דאגתי שהוא יבחר. והוא היה בבית. אני לא מוכן לצאת מהבית. לא יבחר, לא יבחר. זה לדעתי סיפור מאלף. אז יגידו לי, הוא לא מבין את העניין, הוא לא מבין כלום. כאשר המציאות הזאת מתפתחת ככה, כך נראה פני הרבנות שלנו. ולכן היום, ככל שאנחנו עוסקים בציבור שהוא קובע מי יהיה, וזה בקהילות הקטנות, לרבנים יש מעמד. וככל שזה נכנס לכל מיני דברים פוליטיים, ושל אנשים שנכנסים, הרבנות איבדה את כל מעמדה בגלל זה. את כל מעמדה. לפעמים יכול להתגלגל אדם ראוי, ואז הוא מחיה את המתים. אבל לצערי הרב, המציאות הזאת היא נוראה. איזה מין דבר זה שבן אדם אומר, אני מתאים. רבנות זה לא מקצוע. זה לא מקצוע. רבנות זה, כאשר ציבור לא לוקחים אדם, רע מעם, כמו שאנחנו אומרים בחתן תורה, את כל זה, זה נקרא רבנות שבאמת הציבור רוצה בה. הזקנים הם אלה שקנו את עולמם, זה הזקנים. וזאת נקודה מאוד חשובה. בעם ישראל, בסנהדרין, במצב המתוקן, יש לנו דמוקרטיה אני לא הייתי קורא לזה דמוקרטיה של החכמים, אלא הייתי קורא לזה דמוקרטיה של החכמים זקני העדה. ואין לי ספק שהיא דמוקרטיה אמינה 10 מונים מהדמוקרטיה של היום. לי אין ספק שיש אנשים ראויים בכל החברה להנהגה. ואני לא בטוח שאנשים הטובים נמצאים שם. ברור לי שיש אנשים הרבה יותר טובים. ואם היה כללים, איך עושים? אני יודע לדוגמה בוודאות שהרב עובדיה יוסף היה רב ראשי של תל אביב, היה לו טוב שם, והוא לא רצה להיות רב ראשי. והרב אלישיב זכר צדיק לברכה, והרב גולדשמיד היה דיין ועוד כמה, נסו אליו לתל אביב לשכנע אותו. זה מצב בריא. זה כמו שיש הלכה בשליח ציבור, שהגבאי בא למישהו, הוא צריך להגיד לא. כתוב שהוא לא... הוא אומר לו 3 פעמים. אז יש כאלה שחושבים, טוב, אתה רוצה... תלך. עושים לו איזה משהו כזה. לא, אני חושב שזה מצב נורמלי. זה מצב שאנשים רבים מי יהיה חזן. זה מציאות מסואבת. היא לא מציאות בריאה. אדם לא צריך לרצות להיות שליח ציבור. הציבור צריך. שליח ציבור הוא שליח של הציבור.
אדם לא צריך להתמודד על היכולות שלו, כאילו, לא יודע, אדם יודע שהוא אדם שצריך להיות הרב הראשי, שהוא יכול להנהיג את הציבור בזמן הקשה הזה. ולא יודע, עם עיוור, אין מה לעשות.
עם עיוור, אז הוא עיוור. אם הוא אדם הזה, הוא איש מורה מעם. הוא מרביץ תורה. אז הציבור מכיר אותו. אם הציבור לא מכיר אותו, אז הוא צדיק עם פרווה, הוא לא רלוונטי. איך כתוב בסדום? 50 צדיקים בתוך העיר. אתה לא צריך לדאוג שיכירו אותך בשביל שיבחרו בך. אתה צריך לפעול, אתה צריך להרביץ תורה, אתה צריך לעשות חסד. ואז באופן טבעי, הציבור מכיר אותך. מי שהולך ודואג שהוא יתפרסם לפני הבחירות, זה לא לשם שמיים. אדם צריך לעשות חסד בשביל לעשות חסד. הוא צריך להרביץ תורה בשביל להרביץ תורה. המצב הנורמלי, שהאדם שאנחנו נרצה שהוא יהיה בתפקיד, יגיד אני לא רוצה, כמו כל הנביאים. ואנחנו נבוא ונגיד לו, ואז זה יהיה מצב טוב. אבל לא להפך, המצב הזה הוא לא בריא.
אבל יש אנשים שברוב שהם ענבים, הם יגידו לא, כי כל הזמן אומרים להם, אל תקבוץ קדימה, אל תזה. אז הם יגידו, המשפט למי כל הזמן, אני לא מתאים, אני לא יכול להוביל.
רק שנייה.
ואז יש... הם יובילו, גם אם בסוף הם משתכננו להובילו, הם לא יהיו טובים.
אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. כשאדם לוקח אחריות, אז הוא צריך לשאת באחריות. כל בן אדם, זה לא משנה שום דבר. אני חושב שיש מציאות שבן אדם מבין, ואפשר לשכנע אותו, שלטובת הציבור, ואסור לו לסרב, גם בהלכה אסור לו לסרב. ואדם צריך להכיר את כוחותיו. אדם לא צריך לעשות מעצמו כלומניק. סיפרתי לכם את זה ששניים מגדולי בעלי המוסר הלכו ברחוב. אמר אחד לשני, אני גורנישט. אמר לו השני, אתה גורנישט? אני גורנישט מת גורנישט. עומד מטאטא הרחובות, רואה את שני גדולי הדור. אז הוא אומר, זמני, אני גורנישט מת גורנישט מת גורנישט. הם מסתובבים, אומרים לו, מה, גם אתה כבר יכול להיות גורנישט? יש סיפור אחר על הסבא של הרב אדס, שהיה הולך בירושלים עם מקל, והוא אומר, אני כלום, ככה. אז המשמש שלו הולך, שומע אותו, איך הוא מבטל את עצמו. אז הוא אומר, מה אני? אני כלום. אומר לו, לך עוד יאמינו. מה אם אתה? אנחנו לא מכוונה שנעשה הצגות, שבן אדם לא יכיר את כוחו. ברור שאדם צריך להכיר את כוחו, בן אדם שיכול להשפיע. אבל המצב... אני חושב שזה שיש זקני ישראל זה דבר מדהים. זה שיש גוף שמייצג זה דבר מדהים.